תראו רבותיי, לתורה אין סוף, ויש כל כך הרבה רעיונות נפלאים, מחזקים, כלים אמיתיים בעבודת השם. ומה נעשה שהשיעור הוא מוגבל? אנחנו לא יושבים פה עד הבוקר, זה חבל. זה כמו לגבי שבת, שכתוב שבת וינפש, שאנחנו אומרים בקידוש בתחילת השבת. אז כתוב, אני חושב בזוהר, לא. כתוב באיזשהו מקום בחז"ל, וי עבדה נפש. זאת אומרת, מקבלים נפש יתרה בשבת, וכבר בכניסת שבת אנחנו אומרים, איי, חבל, חבל שיגיע מוצאי שבת. כמו שאומרים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת. חבל שיגיע הרגע ואנחנו נצטרך להיפרד מהנשמה יתרה, מהנפש יתרה. אותו דבר כתוב בזוהר לגבי רבי שמעון בר יוחאי, שפעם אחת הוא ישב עם החבורה הקדושה שלו וגילה סודות התורה, דברים נפלאים, ואז הם שמעו את הדרשה שלו. בסוף הדרשה שלו, שהוא גילה סודות, התחילו לבכות. הם הסבירו למה הם בוכים. אוי ואבוי לנו שיבוא יום וכבודו יסתלק מן העולם. הבן אדם חי ועכשיו כבר מספידים אותו. רגע, מה עשיתם ממני? כבר שלחתם אותי לעולם הבא? כן, כן, אנחנו עכשיו כבר מצטערים על הרגע שיבוא יום כדרך כל הארץ ואתה תסתלק מאיתנו. דווקא אחרי כאלה גילוי, כאלה סודות, כבר מצטערים על... אז זהו, אז ככה אני לפחות ככה מרגיש. אוטוטו יש פה כמה רעיונות נפלאים, תראו כמה ספרים הכנו פה, אבל השיעור ייגמר מתישהו. לא יודע, אולי בבוקר, אולי מחר, אולי מחרתיים, אבל ייגמר מתישהו. טוב, לענייננו. אנחנו ננסה להמשיך בעזרת השם לקבל כלים לעבוד, כלים לעבוד. מי שמפונק לא מתקדם. מי שמוכן לעבוד קשה, באמת קשה. מי שמוכן לוותר, זה הסוד. מי שמוכן לוותר, מתקדם. זה התענוג הכי גדול. כשבן אדם מרגיש שהוא באמת התקדם, בזיכוך פנימי, קיבל כלים לעבודה, זה לא אומר שאין ירידות ואין נפילות ואין עצבויות. זה לא אומר. אבל זה כן אומר שהבן אדם מרגיש שעכשיו הוא במקום אחר. לא כמו שהייתי לפני שנה, אני במקום אחר. יותר טוב. יותר ענווה, יותר קרבת השם, יותר תיקון המידות. אבל זה רק אחרי עבודה מאומצת. אז עלה בדעתי היום, קצת נזכרתי בתקופה פרה-היסטורית, שהיינו צעירים, תקופת הטלפונים הציבוריים, עם האסימונים. חשבתי על הביטוי הזה, סוף סוף נפל לי האסימון. נכון? יש ביטוי כזה. אז פעם, היום הדור החדש לא מכיר את זה, אבל פעם היו אסימונים, והיינו לוקחים אסימון, שמים אותו בתוך הטלפון, וברגע שהיה נופל והם הגיע למקום הנכון, קיבלת קו. לפעמים איזושהי סיבה, או שהסימון הזה השמין בדרך, או שמשהו שם עוצר אותו, ולוקח איזה רגע עד שהוא זה, או שהוא בכלל לא נופל שם, לא מגיע למקום הנכון, אתה לא מקבל קו. אתה צריך לדפוק שם, להרביץ בטלפון עד שהוא נופל למקום, קיבלת קו. עלה בדעתי רעיון מאוד מאוד עמוק, אני לא יודע אם יש מילים בכלל להגיד את הרעיון הזה. זה ממש, זה דברים שרק מרגישים בלב, קשה לבטא את זה במילים. אבל כל התהליך של ההתקדמות בעבודת השם זה תהליך של נפילת הסימונים. מה פרושו של דבר היום שאומרים את זה? וואי, עכשיו נפל לי הסימון. זאת אומרת, עכשיו הבנתי. זאת אומרת, זה משהו שאמרו לי כל הזמן, משהו ששמעתי כל הזמן, אמרו לי את זה באוזן, צעקו לי את זה באוזן. 20 שנה כבר אמא שלי אומרת אותו דבר, ורק עכשיו נפל לי הסימון. נכון? זאת אומרת שיש פה משהו שמצד המילים החיצוניות הוא לא חדש. אין פה חידוש. אני מכיר, אני יודע, למדתי בשכל, אני יודע, אין לי, אין פה חידוש, לא מפתיעים אותי פה. אלא מה? עכשיו פתאום זה נכנס אצלי לנקודה חדשה בנפש, נקודה יותר פנימית. עכשיו אני יותר חי את זה, אני יותר מפנים את זה. והנה באמת כתוב, וידעת היום והשבותה אלה לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אז בספר דעת תבונות, ספר חובה לכל אחד שרוצה להתחזק באמונה, דעת תבונות של הרמח"ל, הרמח"ל מסביר, יש שם ויכוח, דו שיח בין השכל והנשמה. השכל מסביר והנשמה שואלת שאלות. השכל נותן תשובות, והשכל אומר שעכשיו שהמטרה של הספר, של הלימוד המשותף הזה, ללמוד על ייחוד השם, שהשם הוא אחד ויחיד ואין בלתו ואין זולתו ואין מונע לרצונו, אין עוד מלבדו. אז באיזשהו שלב הנשמה עוצרת אותו ושואלת, מה פה אתה אומר לי שאנחנו דרושים פה לעוד הרבה הקדמות וים גדול, כמו שהוא כותב שם, אנחנו צריכים להיכנס עוד בים גדול עם הרבה הקדמות עד שנתחיל לתפוס קצת, לדבר אפס קצהו של הנושא הזה. אז היא שואלת, מה הסיפור הגדול? בוא נגיד שהשם יתברך הוא אחד ויחיד ואין זולתו ונגמר, ברור, זה פשוט. אז הרעיון הוא שזה נכון, בעצם בזה מסתכם הכל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה פשוט. אבל מצד האמת צריך כל כך הרבה ללמוד, באמת ללמוד, להיות מוכן להשקיע וללמוד, לקרוא בספרים, ללכת לשיעורים, לשמוע קלטות, לדבר על זה עם אנשים, חברים טובים, יראי שמיים, למצוא איזה צדיק לדבר איתו על מה שעובר עליך, ולאט לאט 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 אתה תעבור תהליך של נפילת הסימונים. באותו דבר בדיוק, כל פעם מחדש את אותו עניין תבין יותר טוב, תקלוט יותר טוב, תחיה יותר עמוק, תבין עוד יותר שבאמת השם אחד, אין עוד זולתו. וידעת היום, בהתחלה, שכלי עיקר, מילים ידועות, ואחר כך, והשבותי לבביך, זה תהליך אינסופי. וזה בעצם תהליך ההתקדמות בעבודת השם, שאדם הולך ומשיב אל הלב יותר ויותר ויותר ויותר. איך זה קורה? ככל שאתה יותר מזדקך, יותר בענווה, יותר מוותר, יותר משחרר, יותר נשמה ופחות גוף, פחות אגו, אז יש יותר מקום, יש יותר מקום בלב שלך. עכשיו הישות שלך תופסת פחות מקום, אז עכשיו אתה מבין יותר. כמו שכתוב, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת שאותו אחד, הוא ידע כבר את אותם דברי תורה, את אותם הדרכות של התורה או של חז"ל, הוא כבר ידע אותם, אבל היה צריך שפעם אחת הוא ייקשל כדי שעכשיו הוא יבין את זה יותר עמוק. עכשיו הוא יחיה את זה. בו שסיפרנו פעם הסיפור על הבעל שם טוב, לא נחזור עכשיו על כל הפרטים, שהוא שלח את התלמיד שלו, רבי דוד, הוא שלח אותו למקום רחוק להביא לו יין. אז הוא הלך במסירות נפש, ייסורים גדולים, בחורף, בשלגים של אוקראינה, להביא יין במקום רחוק, השגיח על כל תהליך עשיית היין, פרטי פרטים, חודשים על גבי חודשים, התמסר לעניין הזה כדי להביא יין משובח וקשר בתכלית הקשרות למאדרין, לרב שלו. והוא באמת הצליח ועבר את כל התהליכים של כל התהליך של עשיית היין, משך חודשים, הוא שמר והשגיח ופיקח ולא עזב לרגע את היין. והנה בסוף, בפתח ביתו של הבעל שם טוב, כשחזרו, כשממש הגיעו בפתח ביתו של הבעל שם טוב, הגיע איזה קוזק אחד, התחיל לצעוק עליהם שהם מבריחים משקאות חריפים בעגלה הזאת. יין היה מותר, אבל משקאות חריפים היה אסור. והוא צעק עליהם ואיים עליהם. היו חייבים לתת לו לבדוק את היין ולראות שזה לא משקאות חריפים, זה רק יין. בכל אופן הוא בדק את כל החוויות, נגע בכל היין, עכשיו זה הפך להיות יין נסך, ועכשיו כבר אסור לשתות מהיין. אז אותו תלמיד, שהיה גדול מצד עצמו, תלמידי הבעל שם טוב, כל אחד מהם זה קדוש ישראל. בקיצור, הוא רץ לתוך הבית של הבעל שם טוב, נפל שם בדמעות ובחיות עד השמיים, סיפר לו מה שקרה ושאל אותו למה זה היה צריך לקרוא לי אחרי כאלה איסורים כל כך הרבה חודשים בסוף פה בפתח הבית זה מה שקורה אמר לו הבעל שם טוב אתה חשבת שכל השמירה הייתה בידך ואתה שכחת שהשם יתברך הוא זה ששומר אם השם לא ישמור עיר שאב שקד שומר אז לכן היית צריך ללמוד את השיעור הזה אז פה באחד השיעורים סיפרנו את הסיפור הזה יותר בפרוטרוט ודיברנו על זה ואמרנו בזמנו אם אתם זוכרים שבכי אותו תלמיד תלמידי הבעל שם טוב על מי מדובר פה תלמידי הבעל שם טוב היו יושבים עם הבעל שם טוב והייתה אש סביב אותם כשהיו לומדים היו רואים מלאכים מי זה תלמידי הבעל שם טוב וכי הוא לא ידע את הפסוק הזה אנחנו פה מדברים שיעורים אמונה וביטחון בהשם התלמידי הבעל שם טוב לא ידעו מה זה אמונה לא ידעו מה זה ביטחון בהשם שאם השם לא שומר זה ושאסור כוחי ועוצם ידי ושצריך ענווה מה? מי מדובר פה? אלא מה? בוודאי שהוא ידע אבל אדרבה, לפי המדרגה שלו אם עכשיו היינו נותנים לו עכשיו אנחנו רוצים לקדם אותו לפי המדרגה שלו הוא צדיק אותו תלמיד, הוא צדיק אמיתי, צדיק, אם הוא היה חי היום היה צדיק יסד עולם מעל כולם עכשיו אנחנו רוצים לקדם אותו כל אחד לפי המדרגה שלו צריך להתקדם בכל זאת צריך להתקדם גם צדיק צריך להתקדם מאיפה שהוא נמצא עוד יותר גבוה עכשיו היינו רוצים לקדם אותו איך נקדם אותו? מה? נביא אותו לשיעור? מה? מה נעשה איתו? ניתן לו קלטת? ניתן לו לקרוא עוד איזה ספר? מה יכול לקדם אותו? הכל קטן עליו נכון? הכל קטן עליו מה יכול לקדם אותו עכשיו? אדרבה, לפי המדרגה שלו היה צריך לעשות פה כזה ניסיון אכזרי כביכול במרכאות כפולות ומכופלות ניסיון קשה מאוד ניסיון שאתה יוצא מהניסיון הזה מתוסכל עם סימן שאלה ענק בוער עד לב השמיים איך יכול להיות שאני הולך בכזאת מסירות נפש של הרב שלי וככה מקבל סתירה בפרצוף ועוד ממש ברגע האחרון על פתח הבית של הבעל שם טוב כן, רק שיעור כזה יכול להזיז אותך מדרגה יותר עליונה להזיז אותך קדימה רק דבר כזה דווקא בגלל שזה מדרגה כל כך גבוהה אנחנו יודעים שעושים תחרויות באתלטיקה קלה, בריצה אז אחד שהוא הולך לרוץ כן? אם אני אלך לרוץ פעם אחת ימדדו בסטופר כמה יוצא 2000 מטר, כמה יוצא? יוצא כך וכך, השם ישמור, אני לא אגלה לכם כמה זה יצא. עכשיו נניח שנתאמן קצת, אחר כך נרוץ עוד פעם, כמה יהיה השיפור? משמעותי. השיפור יהיה משמעותי. אני יודע מה, חצי דקה, לא יודע כמה. משהו רציני. עכשיו אם ניקח עצנים מקצועיים, כמה השיפור שלהם? ומאית השנייה. אחד שהוא עוד שתי מאיות השנייה גמרנו עכשיו הוא ראוי לעלות לאליפות העולם נכון? זאת אומרת ככל שהבן אדם הוא יותר מקצועי יותר מומחה אז השיפורים אצלו הם הרבה יותר דקים הרבה יותר עכשיו כדי להתקדם שתי מאיות השנייה כמה הוא צריך להתאמן? בלי סוף אני לא צריך הרבה להתאמן בשביל לשפר חצי דקה לא צריך, כמה ריצות ואני אשפר חצי דקה, מן הסתם. מהמצב שאני נמצא היום, בטוח. אבל אחד שהוא מקצועי, בשביל לשפר שתי מאיות השנייה, הוא צריך עבודה מפרכת מאוד. אותו דבר צדיק, כמה הוא צריך לעבוד, כמה הוא צריך להתאמץ, כמה ניסיונות הוא צריך לעבור, כדי שיפול האסימון בדרגה יותר גבוהה, יותר פנימי, יותר יפנים את מה שהוא כבר יודע. מי יכול עליו? מישהו יכול ללמד אותו משהו? אבל בשביל להתקדם עכשיו, נפילת הסימון נוסף, יותר עמוק, יותר פנימי, עכשיו זה רק שיעור כזה. זה ניסיון, רק ניסיון כזה. לכן גם כן, כל אחד מאיתנו שרואה, שבאים עליו ניסיונות, או חס וחלילה איסורים, צריך לדעת שעכשיו רוצים לקדם אותו. וכנראה שאדרבה אתה במדרגה יפה שלקדם אותך בצורה אחרת כנראה שמשמיים רואים שאי אפשר הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה עיקר המפתח לצאת מהחסימה הכללית שלנו ולהגיע למצב של פתיחות מול בורא עולם, להישאר עם הראש מעל המים, לא ליפול בנפילות שמאיימות עלינו כל הזמן, כמו נחשול של ים, גל סוער שמאיים להטביע אותנו בפחדים, בעצבות. כל אחד לפי העבודה שלו, לפי החולשות שלו. כדי שלא ליפול ולא להיחסם, לא להיסגר, צריך את מידת האמת. אחד שהוא רגיל לשקר, אז אם הוא ישקר עוד שקר נוסף, נו, מה כבר יכול להיות? ואם זה אחד יראה שמיים שרוצה לעבוד על עצמו ועכשיו הוא יתאמץ לא לשקר, אז הוא בקלות יצליח לא לשקר אחוז ניכר מהשקרים שהוא רגיל. הוא יצליח לבלום את עצמו הרבה, אבל חלק הוא לא יצליח. אבל אחד שהוא כבר רגיל במידת האמת ולהילחם על זה ולא לשקר אף פעם, עכשיו בשבילו להתקדם במידת האמת על מנת לקנות בהירות, בהירות בניסיונות שלו, לראות יותר טוב את הניסיונות, לראות יותר טוב את עצמו בעבודת השם, לראות יותר טוב מה השם מצפה ממך, לקנות אינטואיציה רוחנית יותר עמוקה, צריך בשביל זה בהירות, וזה רק עם ענווה, ולענווה אפשר להגיע רק אם יש לך מידת האמת. עכשיו אחד כזה, הניסיונות שלו היו מאוד מתוחכמים. אחד כזה שהוא רגיל צדיק, רגיל במידת האמת, במבט של אמת, אם הוא ישקר לעצמו כבר במשהו, אפילו במשהו קטן, הוא כבר לא יכול להירגע. הנשמה שלו כבר מזדעזעת, הוא לא יכול לישון בשקט בלילה, הוא מוטרד כל הזמן, וואי אני שיקרתי. כשאני אומר שקר פה אני מתכוון במובן העמוק של המילה, לא רק מישהו שאל אותי, אמרתי לו שחור במקום לבן. אני רואה שקר במצח נחושה, אני לא, זה כמובן, כל אחד מבין, אבל יש, אני מדבר פה על משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק, שאתה יודע שיש משהו שנדרש ממך לעשות בעיני השם יתברך, משהו שמתאים לנשמה שלך ואתה לא עושה, משהו שנכון בשבילך ואתה משקר לעצמך. דברים עמוקים ודקים. צדיק שמשקר לעצמו אפילו במשהו קטן, הוא כבר לא יכול להירגע, הנשמה שלו כבר רגילה לסטטוס אחר לגמרי, היא רגילה, זה first class, זה הכל מפואר, הכל טיפ טופ, הכל נקי, קטם אחד קטן, כבר אתה לא יכול לשבת בשקט, לא יכול להירגע מזה. אחד שהוא רגיל בלכלוך, עוד לכלוך, מה יכול להיות? לא מפריע לי בכלל. אתה רואה לפעמים אנשים ככה גסים מהרחוב משקרים במצח נחושה, ואתה עומד עמום, מה לא מפריע לו? שהוא ככה משקר, ככה מדבר, ככה כזה ניבול פה. אם אני אגיד איזה מישהו שעובד על עצמו, כן? מישהו שעובד על עצמו יגיד איזה ניבול פה, הוא כבר יהיה מזועזע מעצמו חודשיים. אם הוא ישקר, הוא לא יוכל לישון בשקט. ככל שבן אדם יותר צדיק, יותר בענווה, יותר במידת האמת, זה הולך ביחד, אמת וענווה, כל דבר הכי קטן שהוא לא יהיה נאמן לעצמו, כבר הוא לא יכול להירגע מזה, הוא יהיה במצוקה. עד כדי כך שזה יכול להופיע אצלו אפילו בבעיות גופניות, ממש כאבי ראש, כאבי גרון, כאבי בטן, הכל יכול להיות, כי הוא שיקר לעצמו, וזה היסטורי מצפון שלו, גורמים לו את החסימות גם בגוף. אדם פשוט גס שהוא יעשה את אותו דבר, יגיד את אותו שקר קטן כזה, הוא לא ירגיש כלום, לא ירגיש שום שינוי. אז זה רגישות גבוהה. צדיק, אם הוא לא נאמן לעצמו, הוא לא יכול לישון, הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול להתפלל, הוא מרגיש שהוא לא במקום. עד שהוא יעצור את הכל, הוא יגיד, אוקיי, ריבונו של עולם, אני עכשיו עוצר את הכל, עוצר את כל הלימוד שלי, כל התפילה שלי, כל הכל הכל, אני עכשיו עושה תשובה. מביא את עצמי להכנעה, אני מודה שטעיתי, זה הגאווה שלי, אני מתחיל מחדש. ואז הוא ירגיש שהוא התנקה, התחיל דף חדש באמת. ואם לא, אז משמיים יקחו לו את הכל, הכל, חסימה אחרי חסימה משמיים. יקחו לו את הכל, דבר אחרי דבר, עד שהוא ימצא את השקר הפנימי שהוא כבר הולך איתו כמה זמן, אולי זה כמה שעות, אולי כמה ימים, אולי כמה שנים. עד שימצא את זה, יודע על האמת, ייכנע, בלב נשבר, ויתחיל מחדש. אז זה חסימה שהיא בדרך כלל חסימה שכלית. חסימה בדעות, חסימה בהשקפה. אתה מסתובב עם איזה טעות, עוד לא מצאת אותה, עכשיו יוצרים עבורך חסימות משמיים. אתם פה דוגמה. אחד אומר, אני לא מספר לשון הרע. אחד שלא מספר לשון הרע. אני לא מספר לשון הרע ויהי מה. זה טוב או לא טוב? מצוין. סוף סוף אחד כזה שלא מספר לשון הרע. ברוך השם. אפילו דבר כזה יכול להיות חסימה נוראה. תשמעו איך. נניח, הבן אדם הזה יש לו רב. והוא אף פעם לא הולך לרב שלו להתייעץ איתו, בגלל שהוא לא רוצה לספר לשון הרע. וכל ההתקדמות שלו תלויה בזה שהוא יצא מכל הטעויות שלו, נניח ביחסי אנוש, ביחסים חברתיים שיש לו. הוא מלא טעויות, מלא מלא טעויות, הוא בברוך רציני מאוד. עכשיו, אין אף אחד שיגיד לו את זה. למה? קודם כל, רוב המוחלט של האנשים לא רואה, לא רואים, לא רואים את הבעיה שלו. וגם מי שכן רואה, לא מספיק קרוב אליו, ולא רוצים לפגוע בו, ומכל מיני סיבות, לא יגידו לו. היחיד שיכול להגיד לו זה הצדיק, שגם רואה, וגם יודע איך להגיד לו, וגם מתוקף זה שהוא צדיק, והוא יודע, וגם התלמיד יודע, זה הרב שלי, אז יש לי מוכנות פנימית לקבל ממנו. אבל הבן אדם במלכוד, היצר סגר אותו במלכוד כפול. מצד אחד הוא גם ממשיך בברוך שלו, בשטח, מצד שני הוא סוגר אותו שלא יוכל לקבל עזרה. זה נורא. עכשיו, איך הבן אדם נכנס לזה? היצר בא עם שטריימל ואומר לו, רגע חביבי, לשון הרע, אסור לספר לשון הרע. עכשיו תלך לרב שלך, תדבר איתו על ההוא ועל זה ועל מה קרה איתו ומה הוא אמר לך ומה אתה אמרת לו וכו' וכו', את כל המקרים. מה פתאום? אל תספר לו. רב זה רב בשביל לבוא לשמוע ממנו שיעור וללכת, לא בשביל לדבר איתו. רב זה לא מישהו בשביל לספר לו ממש כל מה שקורה לך בחיים, עם אשתך ועם החברים ועם זה. לא. זאת חסימה נוראה. ללחות לשון הרע, צריך ללמוד, צריך לראות. אולי תסמוך על הרב שלך, שגם הוא קצת יודע ללחות לשון הרע, והוא יכול להעמיד אותך על מקומך, הוא יגיד לך, תשמע, זה לשון הרע. זה פה אתה סתם בזבז לי את הזמן, מספר לי סיפורים. סתם רכילות. אבל אם אדם הוא במצוקה, ויש אנשים, אולי רוב האנשים, אולי כל האנשים, במצוקה קשה, ביחסי אנוש, איפשהו, או בבית, או מחוץ לבית, או עם עצמם, איך שהם מסתכלים על החברה, בתוך עצמם, התגובות שלהם למה שהם רואים או שומעים. והבן אדם בברוך רציני, תקוע, כל עבודת השם שלו היא על הפנים, בגלל התגובות הלא נכונות שלו, והוא במלכוד. הוא לא ילך לאף אחד לקבל עזרה, כי זה לשון הרע. אז זה פה רק דוגמה לחסימה שכלית שהיא נוראה. היא יוצרת את כל ההתקדמות של האדם וקוברת אותו בברוך שלו. מקבעת את הברוך שלו שככה ימשיך שנים על גבי שנים. ויש לו רב. יש לו רב. כמו שהעשיו אומר. יש לי רב. העשיו אומר, יש לי רב. זאת אומרת, פירושו של דבר, אני מתהדר בזה שיש לי רב, אבל אני לא עושה עם זה שום דבר. לא פונה אליו, לא מתייעץ איתו, לא מקבל הדרכה. חסימה שכלית. עכשיו תשמעו פלא עצום. סיפור אמיתי. אחד בא לרב. אחד בא לרב שלו. הרב הזה הוא רב צדיק מפורסם. צדיק עם רוח הקודש, ברור. הוא בא לרב שלו לקבל ברכה על עסקה גדולה מאוד. איש עסקים גדול, עסקה עצומה, הוא בא לקבל מהרב ברכה. הרב אמר לו, תשמע, אם אתה מקבל על עצמך ללמוד חצי יום, אתה תצליח בעסקה הזאת. זה צעד עצום בשביל אחד שרגיל לעבוד יום שלם סביב השעון, איש עסקים מאוד מאוד בכיר. ואני שמעתי את הסיפור הזה אישית מהחבר של אותו איש עסקים. בשביל בן אדם כזה להפסיק לעבוד חצי יום, זה צעד עצום. בכל אופן, האדמור הזה אומר לו, אם אתה מוכן להפסיק חצי יום ללמוד תורה, העסקה הזאת תצליח. מה הוא אמר לו? ללמוד תורה בשביל כסף? לא מוכן. לא היה מוכן, הלך ועשה את העסקה והפסיד 50 מיליון דולר. סיפור אמיתי. 50 מיליון דולר. זה דג שמן, כן? זה לא אחד פשוט. יש חסימה שכלית יותר נוראה מזה? אתה תלמד תורה לא בשביל כסף. תלמד תורה בשביל הנשמה, לא שזאת הסיבה. ממילא כבר גם כן, מתוך הזיכוך הפנימי שלך, שאתה עמדת בניסיון קשה, הסכמת להפסיק לעבוד חצי יום, אז מה רע אם השם יאיר לך פנים ותזכה גם בהצלחה גשמית ותזכה גם בעסקה הזאת, תצליח. תארו לכם שהאימא אומרת לבן שלה, אם אתה תאכל יפה, תגמור מהצלחת, אתה תקבל צעצוע, פרס, מתנה. תארו לכם שיהיה איזה בן קטן כזה חריף, ממולח, חכמולוג כזה, הוא יגיד מה? לאכול בשביל פרס? לא מוכן. אני אוכל רק נקי, לא בשביל לקבל שום דבר. סתם בשביל הציור, בשביל המחשה. נכון, אתה צריך לאכול בשביל להתחזק. עכשיו ממילא, בגלל שאני אהיה מרוצה ממך, אז אני אתן לך גם פרס. אבל זה בלבול. אחד שהוא נכנס לחסימה הזאת, הולך מדומיין עם בלבולים. וכל אחד מאיתנו יש לו בלבולים כאלה. שהוא הולך מדומיין עם כל מיני דמיונות, שנדמה לו שככה צריך להתנהג, ככה צריך לדבר, יש לו איזה סטיגמות כאלה שככה וככה זאת הדרך לחיות. והוא הולך ונופל בכאלה תחומים וכאלה תחומים. הוא חייב שיהיה מישהו שיוציא אותו מהבוץ, מישהו שיהיה מישהו שיגיד לו, תשמע, פה אתה חסום, זה חסימה, אתה פה בטעות מסתובב עם טעויות. ספציפית לגבי הדוגמה הזאת, באמת כתוב שאין שכר על המצוות בעולם הזה. ככה כתוב, שכר מצוות בהי אלמה ליקה. שכר על המצוות בעולם הזה אין. בכל זאת כתוב בתורה הרבה פסוקים של שכר. אם בחוקותיי תלכו, מנתתי גשמכם בעיתם. הרבה פסוקים של שכר גשמי. גשם, יבול, הכל צומח, הכל פורח, לא חסר כלום. אז מסבירים המפרשים, אחד ההסברים, שזה לא שכר על המצווה, אלא מכיוון שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממך, אז עכשיו הוא רק משפר לך את התנאים, על מנת שתוכל עכשיו לקיים עוד מצוות. אז זה באמת יהיה גשם ויהיה פרנסה טובה, כדי שתוכל לקיים עוד מצוות. הקדוש ברוך הוא רואה שיש לו פה פועל טוב, אז הוא עוזר לו שיוכל עכשיו להיות פועל עוד יותר טוב, כמו אחד בחברה. אחד, יש איזו חברה גדולה, יש לה עובדים, ומנהל החברה רואה שהעובדים הם מוצלחים, אז הוא עכשיו נותן להם רכבים חדשים, פלאפונים, משרד, כל מיני תנאים, עטבות. כתוב, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של עשיו. אין כזה דבר שקט, שלווה. יש ניסיונות כל הזמן. כמו שכתוב בפסוק, אני חושב באיוב, כתוב, לרגעים תבחננו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם לרגעים. זאת אומרת, זה לא רק מאזן יומי או שנתי. רגע רגע יש מבחנים, רגע רגע ניסיונות, ואי אפשר לברוח מתיקון. אתה רואה שקשה לך באיזה תחום, ואתה יודע ששם אתה צריך לתקן, ואתה עושה איזה תרגיל, אתה מתחמן, אתה עושה איזה תרגיל כדי לברוח מהבעיה. נניח אחד יש לו איזה בעיה בדירה, אולי עם השכנים או משהו, והוא עכשיו הפתרון שלו לעבור דירה. יש מקרים שזה באמת הפתרון, שכל זה היה רק רמזים קדושים כדי שתעבור דירה. אבל יש מקרים שאתה פה סתם בורח מתיקון, תעבור דירה, בדירה הבאה יהיה לך עוד יותר גרוע. אחד יש לו ניסויים לא כל כך מוצלחים, לא, אשתו לא מוצאת חן בעיניו, כל הזמן ויכוחים ומריבות, אז הוא אומר, טוב, יאללה, מתגרשים. טוב, תתגרש, מתיקון אי אפשר לברוח. אז זה יבוא לך באשתך השנייה, אתה ברגע ראשון תחשוב שהיא מלאך, תוך כדי הניסויים השניים פתאום תגלה שהיא לא מלאך. לא מלאך, קצת פחות ממלאך, כי אי אפשר לברוח מתיקון. יכול להיות שאשתך השנייה תהיה כן טובה, אבל פתאום זה אמא שלה שתעשה לך צרות, או שפתאום משהו אחר, יש משהו אצלך שלא תיקנת במידות. אז זה יבוא לך דרך השותף בעבודה, זה יבוא לך דרך הילדים. מתיקון אי אפשר לברוח. אדם מחפש פטנטים לברוח מכל מיני לחצים, מכל מיני פחדים, מכל מיני התמודדויות, בעצם הוא בורח רק מדבר אחד, מהשם יתברך. כמו יונה הנביא, אין לאן לברוח, אין. אתה הגעת לעולם הזה רק בשביל עבודה, לעבוד ולעבוד קשה. אתה לא מוכן לעבוד קשה, הקדוש ברוך הוא לא יעזב אותך בשקט, לטובתך, כי אתה צריך לתקן את הנשמה שלך. אז הקדוש ברוך הוא ישלח לך ניסיונות איפה שלא תהיה. אי אפשר לברוח, לא במדבר ולא בים ולא בשום מקום. גם אם תהיה לבד בלי אנשים, יבואו לך ניסיונות. אי אפשר לברוח מתיקון. היכולת לצאת מהלחץ, פירושו של דבר לצאת מהחסימה, מכל חסימה, זה רק על ידי דבר אחד, הכנעה ושבירת האגו. פירושו של דבר, יותר ענווה, יותר מצוקה, זה רמז ברור בשבילך שאתה צריך, נדרש עכשיו להיות יותר בענווה. תחפש איפה פה אתה יכול יותר לוותר, יותר להוריד את הראש, יותר להוריד את המילה אני ולהכניס את המילה אתה. אתה כלפי השם יתברך ואתה כלפי הזולת. לחשוב על טובת הזולת ולא על טובתי. להגיד לשם יתברך, רק אתה קיים בשבילי, רק אתה חשוב, רק אתה קובע לי, אתה זה שמכתיב לי. יש, כמו שיש שבירת האגו כלפי הסביבה, כלפי האנשים שאתה חי איתם, להיות בענווה כלפיהם, פחות בגאווה, פחות להקפיד על הכבוד שלך, פחות לכעוס אם מישהו פגע בך, שבירת האגו כלפי הסביבה. יש גם כן שבירת אגו פנימית כלפי השם יתברך. שבירת אגו פנימית כלפי השם יתברך פירושו הכנעה פנימית בפנים. אני מסתובב עם גאווה, זה נורא להגיד את זה, אבל תחשבו על זה, זה אמת. אדם מסתובב עם גאווה פנימית כלפי השם יתברך. מה זאת אומרת? אני לא מבין. אני רוצה שהחיים שלי יתנהלו באופן מסוים, ולא הולך לי כמו שאני רוצה. אז יש לי טענות. אדם מסתובב עם מרירות, תסכולים. המפתח שלך לצאת מהמצוקה זה שבירת אגו פנימית כלפי השם יתברך. ריבונו של עולם, אני טעיתי, אני בגאווה, לא יודע בדיוק גם איך, אבל לא משנה, אני יודע שאני פה לא בסדר. הכל זה רק אתה ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. אתה תמיד צודק, ריבונו של עולם, תמיד תמיד אתה צודק והכל לטובה, אני זה שלא בסדר. אם אתה אומר את זה בכלל, אם אתה אומר את זה, ועוד יותר אם אתה אומר את זה באמת, אתה באמת מתכוון לזה ממש בלב נשבר, או זה המפתח לצאת מהמצוקה. ולזה בעצם רצו להביא אותך, עם כל הניסיונות וכל הייסורים וכל מה שעובר עליך, רצו להביא אותך רק לנקודה אחת. יותר ממה שבשמיים רצו שתלמד תורה ותתפלל תפילות כסדרן ותעשה מצוות כאלה ואחרות, יותר מהכל רצו שתגיע לנקודה אחת, שבירת האגו כלפי שמיים. תבין שהשם יתברך הוא אחד ויחיד והוא עושה את הכל ואתה מתבטל כלפיו, זהו. ולזה מה שרצו להביא אותך. במקום זה מה בן אדם עושה? מחפש פטנטים, יש לו טענות על כולם, הוא מאשים את כולם, רק אני בסדר, יש לי טענות על כולם. אבל הבן אדם כמובן לא יגיד את זה בפה מלא, הוא יגיד נכון, אני לא בסדר, אני בזה לא בסדר ובזה לא בסדר, אבל הוא, למה הוא אומר לי ככה, ולמה הוא מתנהג אליי ככה, ולמה זה ולמה זה, והילדים לא בסדר ובעלי לא בסדר וזה לא בסדר ואני גם לא בסדר. אבל זה לא מכשיר את הטעות שלך, זה הכשר כזה שהוא מאוד לא עוזר בכלום. שאתה אומר על עצמך, הרבה אנשים אוהבים להגיד על עצמם, כן אני יודע אני לא בסדר, אני כועס, אני יש לי כעס וגאווה ואני לא בסדר. בסדר, מה עשית בזה? סתם, זה סתם התרברבות כזאת, זה סתם סנבור של היצר שהוא ייתן לך להרגיש כאילו אתה צדיק, כאילו אתה מכיר את עצמך, כאילו אתה מכיר ומודה בחולשות שלך. על מי אתה בא לעבוד פה? זה לא עוזר בכלום. אם אתה לא תודה באמת בפגמים שלך, בטעויות שלך, שהן יותר משמעותיות, אז לא עשית שום תיקון. אדם הרבה פעמים אומר, כן, כן, יש לי גאווה, כן, אני, יש לי כעס, אבל הוא לא באמת מודה עד כמה זה עמוק אצלו, עד כמה הוא רשע, עד כמה אתה ממש מוכן לדרוך על השני, להעליב את השני, לעשות רע לזולת. אדם לא מוכן להודות בזה ככה, לא ככה. הוא אומר ככה כללי, יש לי גאווה, יש לי כעס, יש לי זה, כללי, כללי כזה, בשביל לצאת ידי חובה, והוא כבר מרגיש צדיק שהוא כביכול מכיר בחולשות שלו. אבל אתה לא יודע עד כמה זה עמוק. זה נקרא נפילת הסימון. כל התהליך של ההתקדמות שלך תלוי בזה שאתה תכיר יותר ויותר ויותר, מצד אחד, כמה, עד כמה באמת אתה צריך תקן, ומצד שני גם כן, אתה צריך את שני הצדדים, בענווה אמיתית, להכיר גם את הצדדים הטובים שלך. אם אדם הולך רק בביקורת קשה כלפי עצמו, אז עוד פעם הוא בטעות. זה עוד פעם חסימה. אתה לא עושה שום רושם על אף אחד. יש אנשים שהולכים כל היום ומדברים על עצמם רע. כמו שיש אנשים שמדברים כל הזמן לשון הרע על אחרים, יש אנשים שאוהבים להתרברב. זה סוג כזה של גאווה. כל הזמן מדברים על עצמם רע. כן, כן, אני נורא, אני מזעזע, אני מושחת, אני גרוע, אני זה, זה. בסדר, מה אתה? זה משחק ילדים, זה ילדותי. מה אתה חושב? אתה פה עושה הצגה כאילו אתה, יש לך ענווה. כאילו אתה, זה שאתה יורד על עצמך כאילו זה ענווה. קודם כל זה לא ענווה, זה גאווה. דבר ראשון. כי אתה מתרברב בזה שאתה יורד על עצמך. אתה מתגאה כביכול במין סוג כזה של ענווה. ענווה פסולה. דבר שני, זה פועל לרעתך. זה כמו מגן משוח בשמן, שהרמח"ל אומר במסילת ישרים, על הליצנות. שאחד, לץ, ליצנות אחת, דוחה אלף תוכחות. אחד שעושה בדיחות מכל דבר, תבוא, תגיד לו ביקורת, הוא עם הליצנות שלו, הוא ידחה את זה. זה כמו מגן מפני החיצים. שהוא משוח בשמן, אז החיצים פוגעים ומתחלקים הצידה. לא נכנסים פנימה. אז שום ביקורת לא נכנס פנימה ללב. הכל מתחלק. הכל לא פוגע, לא נכנס, בגלל שאתה או שיש לך ליצנות או שיש לך סוג אחר של ליצנות, שזה מין סוג כזה של גאווה שדוחה את כל התוכחות. כי אדם אומר, מה אתה בא אליי עכשיו עם ביקורת להגיד לי שאני בגאווה? אז אתה לא מחדש לי כלום, אני יודע שאני בגאווה, זה כבר ידעתי מזמן. זה שאתה אומר שיש לי כעס, אני ידעתי מזמן שיש לי כעס, אתה לא מחדש לי כלום. טוב, אז ככה אי אפשר לקדם אותך. אני בא להגיד לך משהו, אז תקשיב כאילו זה חדש עכשיו. תקשיב עכשיו כאילו מגלים לך את אמריקה. תתעניין. מה, אני יש לי כעס? מה אתה אומר? בוא, תספר לי, אתה רואה אותי מבחוץ. זה משהו אחר. אתה בתור בן אדם אחר, זה לא אני. אני רואה את עצמי במשקפיים מסוימות, אבל מבחוץ תמיד רואים אותי יותר טוב. רואים אותי אחרת. אז בוא, תספר לי, איפה זה בא לידי ביטוי אצלי? אתה הרי מכיר אותי. בוא, תספר לי. אני רוצה יותר להתקדם, אני רוצה לשמוע ביקורת. או, הבן אדם הזה, הוא, יש לו סיכוי להתקדם. ומכאן אנחנו מגיעים לחסימה נוספת, שהיא החסימה של כולם. כתוב בפסוק, מי בז ליום קטנות, אומר הנביא, מי בז ליום קטנות. אז מסבירים באופן של דרש כזה על הפסוק, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם. עוד פעם, מי בז ליום קטנות, אומר הנביא, או מסבירים חז"ל, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם. פירושו של דבר, כך מסביר הראי"ה קוק גם כן, שעיקר הבעיה של הצדיקים, הנפילה של הצדיקים, זה שפלות יתר שיש בהם, הקטנות יש בהם, שהם חושבים שהם קטנים ולא שווים כלום, וזה עוצר אותם מלעשות דברים גדולים, וזה גורם להם לעשות גם כל מיני דברים שלא מתאימים. זה הטעויות של צדיקים, וזה גם גורם להם עצירה בהתקדמות באמונה, אמונה באשם. אדם שהוא מרוב שהוא יורד על עצמו ומלכה את עצמו וחושב שהוא הכי גרוע שבעולם, זה פגם באמונה. כי אמונה פירושו של דבר שאני מאמין שרק השם יתברך הוא אחד ויחיד, אין עוד שום דבר, אין עוד. זה פירושו של המילים האלה שאנחנו אומרים בעלינו לשבח כל יום, שלוש פעמים ביום, אין עוד. השם הוא אלוקים בשמיים ומעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין עוד שום דבר חוץ מהשם יתברך. גם אני לא פה, גם העבירות שלי, הכל זה רצון השם, הכל זה מכוחו של השם יתברך, הכל זה מעשה שמיים. עכשיו בן אדם בא ומתרברב, זה גאווה סמויה מאוד, אבל זה גאווה. אדם אומר, אני נפלתי, אני עשיתי עבירה, אני לא בסדר, אני גרוע, אני זה, אני זה. מי אתה בכלל? זה השם יתברך עושה את הכל, השם יתברך ריבון כל המעשים, עושה את הכל. הוא עושה אותך כמו שאתה. אם הוא השם היה רוצה, היה עושה ממך משה רבנו. זה שעוד לא הגעת להיות משה רבנו, זה רצון השם. לפני העבירה, כמובן, מוטל עליך לעשות מאמץ על אנושי, לא לעשות את העבירה. אבל אחרי שעשית העבירה, זה גזרה משמיים. מה לעשות? מה אני יכול לעשות? גזרה משמיים. אבל אדם שלא חושב ככה, אדם שאומר, הייתה פה עבירה, אפילו עבירה במזיד, במזיד, בכוונה תחילה, עם תכנונים מוקדמים, הלך ועבר עבירה, אפילו מצב כזה, אדם צריך להגיד לעצמו, גם זה מעשה שמיים, גם זה רצון השם. מצד אחד לעשות וידוי, ולהגיד, אשמנו, בגדנו, כן, אני אשמתי, אני בגדתי, אני גזלתי, להתוודות, לעשות תשובה. ומצד שני, לדעת שהכל זה מעשה שמיים, ומצד שלישי, גם כן להאמין בכוח התשובה. להאמין בזה שכמו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, וציווה אותנו לקיים כך וכך מצוות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד דבר אחד, וזה תשובה. ואתה מחויב להאמין בכוח התשובה, שאם אתה עכשיו עושה תשובה, גמרנו, התכפר לך. קיבלו את התשובה שלך, סליחה ומחילה וכפרה, וזהו, עכשיו דף חדש. אם אתה לא מאמין בזה ולא מאמין בכוח התשובה, אז אתה לא מאמין בעיקר הכי חשוב בתורה, שהתורה אומרת יש מצוות, יש עבירות ויש תשובה. עברת עבירה, תעשה תשובה. זה, אם תסתכלו, תתבוננו ברעיון הזה קצת, הרי זה המרכז. עד כדי כך התשובה זה דבר כל כך מרכזי בחיים שלנו ביהדות. תתבוננו בזה קצת, תסתכלו מה העיקר, מה העיקר, על מה אנחנו מתפללים, מה העיקר התפילה שלנו. עיקר התפילה שיבנה בית המקדש. ככה מסיימים כל פעם 18 יהיה רצון שתבנה בית המקדש במהרה בימינו. זה יהיה עיקר, עיקר העיקרים, הצלחת כל ההצלחות, המנוחה והנחלה של עם ישראל, זה בניין בית המקדש. לזה אנחנו שואפים. אפילו ביאת המשיח לא מספיק לנו, לא מספיק לנו, כי אחרי שהוא יבוא יש לו תפקידים.